ברשות בעל הבית, השם ישמור אתכם, יברך אתכם וישמח אתכם בעזרת השם. אנחנו רוצים להגיד יסוד קצר ומחודש וחזק ועוצמתי מאוד, שכל אדם צריך לקחת איתו במשך ימי חייו. כל אדם ואדם שהוא עובד השם, ירא השם, מכיר את הקדוש ברוך הוא, הוא צריך לקבל החלטות גורליות מאוד קשות, מאוד כבדות והרות משקל בקשר לחיים הרוחניים שלו. כל אדם ואדם, כל מאמץ רוחני, כל דבר שאנחנו עושים למען הקדוש ברוך הוא, הוא כרוך בוויתורים ובדברים מאוד גדולים שאנחנו צריכים לקחת עליהם סיכונים בחיים שלנו. אדם רוצה להתחיל לקיים איזשהו מצווה, הוא אמור לסכן הרבה מאוד דברים בחיים שלו למען קיום המצווה הזאת. ככה זה, כמו שאנחנו יודעים, רחמנה לי בבעיה, יותר ממה שהקדוש ברוך הוא רוצה את עצם המעשים, הקדוש ברוך הוא רוצה את הלב שלנו, את ההקרבה שלנו, את הוכחת הנאמנות שלנו לקדוש ברוך הוא, שבאמת אנחנו דבקים פה ובאמת אנחנו נעשה את מה שהוא רוצה שנעשה. ולכן לא פחות מאשר חשוב קיום המצווה בפועל, חשוב ההקרבה שאתה מוכן להקריב בעבור המצוות. אז לכן הרבה מאוד פעמים המצוות כרוכות ובאות על ידי שאדם מחליט לכאורה לוותר על דברים אחרים. אדם רוצה להתחיל לשמור שבת, הוא צריך לראות איך הוא יתפרנס ביום הזה שהוא לא עובד. אדם רגיל להכניס סכום מסוים של כסף, יום אחד בשבוע הוא מוריד והוא לא עובד בו, מה זה אומר? שהוא ירוויח פחות. זה דרכו של עולם. אדם רוצה להתחיל לקבוע עתים לתורה, מה זה אומר? שזה יבוא על חשבון שעות העבודה שלו, שפחות הוא יוכל לעבוד בכל יום. אדם מסתכן, מאיפה אני ארווח את הכסף הזה? מאיפה אני אשיג את הפרנסה שלי? כמעט כל התקדמות רוחנית מותנית, וכל התקדמות רוחנית באה על חשבון איזשהו ויתור שלכאורה אדם צריך לעשות. אבל מה אנחנו יודעים? שאדם באמת מוותר, כשהוא מוותר ומפסיד, כשהוא עושה למען הקדוש ברוך הוא, כשהוא לומד תורה, כשהוא מקבל על עצמו שמירת מצוות, כשהוא מקבל על עצמו התקדמות רוחנית, ודאי שאדם לא מוותר. אדם שעושה למען הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא לא מותיר שום סיכוי שהוא יפסיד באמת. אדם שעושה למען הקדוש ברוך הוא, אדם שהולך באמת ובתמים עם הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא שכל העולם בידיו וכל מקרה הטבע בידיו ולבבות של כל בני העולם בידיו, מנטרל כל מוקש וכל דבר קשה שיכול להיות, כדי שהאדם שהולך בדרכיו, אדם שמקיים מצוות, לא יפסיד ולא יקרה לו שום נזק. אז מה אדם שיודע את זה ומאמין באמונה שלמה, מה הוא חושב? אני עושה מעשה טוב, אני עושה מצווה, אני בוחר במצווה ואני מאמין שאני אקבל שכר על המצווה, והנזק שיכול לקרות לי, אני מקווה שהוא לא יקרה. אני מקווה שהוא לא יקרה, ובזה זה נגמר. אבל זה לא ככה. צריך לדעת יסוד מאוד גדול, שאדם שמקיים מצווה, אדם שעושה איזושהי התקדמות רוחנית, והוא לוקח סיכון של הפסד, לוקח סיכון של דבר מסוים שיכול להיות שהוא יפסיד, מכה מסוימת שיכול להיות שהוא יחווה, קושי מסוים שהוא יחווה, איסורים, כל הקרבה שאדם לוקח בחשבון שהוא יהיה מוכן להקריב למען הקדוש ברוך הוא, לא רק שהקדוש ברוך הוא ישמור אותו, שהוא לא יהיה ניזוק, לא רק שהקדוש ברוך הוא ישמור אותו, ששום דבר קשה לא יקרה לו, וגם הוא יקבל את השכר על המצווה, גם הקדוש ברוך הוא ייתן לו שכר, כאילו עבר את הקושי, כאילו עבר את ההפסד, והקדוש ברוך הוא גם ייתן לו שכר על זה. למשל, אדם שהיה לו עסק בשבת, והוא קיבל עצמו לסגור את העסק בשבת, אז מה הרווחים שהוא מרוויח על פי מה שאנחנו אומרים עכשיו? גם את הרווח על שמירת השבת, גם את ההגנה שהוא לא יפסיד שום דבר מזה שהוא סגר את העסק בשבת ולא ירוויח בשבת. אבל מה עוד? בוא נאמר שהוא קיבל על עצמו סיכון שהוא יפסיד 100,000, מיליון, סכום מסוים, בגלל זה שהוא שמר שבת, הקדוש ברוך הוא ייתן לו שכר, כאילו בן אדם שחווה את ההפסד הזה והפסיד את ההפסד הזה למען הקדוש ברוך הוא. לא די בזה שהקדוש ברוך הוא מגיע אליו שהוא לא יפסיד, הקדוש ברוך הוא נותן לו שכר כאילו יפסיד למען הקדוש ברוך הוא. מאיפה אנחנו לומדים את הדבר הזה? לכאורה לא, אדם לא יפסיד, הקדוש ברוך הוא הגן על האדם שלא יקרה לו שום דבר קשה והוא לא יפסיד. די בזה, זה מספיק. למה, מאיפה אנחנו לומדים שהקדוש ברוך הוא נותן לו שכר כאילו הוא יפסיד? בגלל שבזמן שאלות המבחן אמונה הזה, והוא בחר בקדוש ברוך הוא, הוא לקח את הסיכון שיכול להיות שהוא יפסיד, הקדוש ברוך הוא ייתן לו שכר כאילו הוא יפסיד, ממרים הנביאה. מרים הנביאה הייתה אחת מהדמויות הגדולות ביותר שהוא לעם ישראל, הייתה אחות הגדולה של משה רבנו ואהרון, גדולה מאהרון הכהן וקטנה מאהרון הכהן, היא הייתה אחות של משה ואהרון, והיא הייתה דמות שהייתה אחת מהנשים היחידות שזכו להגיע למדרגה של נבואה. היא הוליכה את עם ישראל במדבר, אחת משלושת הרועים שהיו מנגים את עם ישראל בתקופה שהם היו במדבר. בזכותה עם ישראל התקיים במדבר, שהיה מים לעם ישראל בתקופה שהם היו במדבר. אישה עצומה וגדולה וענקית בכל קנה מידה. והתורה מספרת לנו שבזמן שבו בני ישראל היו בשיבוד הקשה שבארץ מצרים, המצרים גזרו גזרה קשה ונוראה של כל הבן הילוד היורת השליחו. כל בן שנולד לבני ישראל, אחד דינו לעם איתו, היו זורקים אותו אל הנער, מטביעים אותו במאיור, שם הוא היה אמור למות, שם הוא היה אמור להתבע, לטבוע ולהרג. אמרם, האבא של משה רבנו ואהרון הכהן ומרים, שהוא היה מנהיג של בני ישראל באותה תקופה, עמד וגירש את אשתו, אמר, אני אחיה עם אשתי, ואז מה יקרה? יוולד ילד, יהרגו את הילד הזה, שפיכו דם עם סתם, למה לעשות את הדבר הזה? גירש את אשתו. אבל מרים הבת שלו, שהייתה ילדה קטנה בת 3, ראתה בנבואה, ראתה ברוח הקודש, שמה עתיד לקרוא, שלאבא שלה ולאמא שלה שעכשיו נפרדו, עתיד להיוולד ילד שהוא יושיע את ישראל. משה רבנו, שהוא יושיע את ישראל ויגאל את בני ישראל. היא אמרה את זה לאבא שלה, אבא שלה האמין בלמות שהייתה בסך הכל ילדה בת 3, בנבואה שלה, ברוח הקודש שלה, והשיב חזרה את אשתו, ואז נולד משה רבנו. ומשה רבנו נולד, הגמרא מספרת במסכת מגילה ובמסכת סוטה, שמשה רבנו נולד וכל הבית התמלא אורה, והייתה שמחה וצהלה גדולה בבית שמשה רבנו נולד, וכולם אמרו, הנה בן המיוחד, ונבואתה של מרים התקיימה. עברו 3 חודשים, נהיה מאוד מסוכן להחזיק את משה רבנו, והבינו שכבר אין סיכוי שילד הזה ישרוד. לכן מה עשו? שמו אותו על תיבה ביאור, שמו אותו על תיבה במי הנילוס, תיבה שאתה. והתורה מספרת איך מרים הנביאה ותצב אחותו מרחוק, כך התורה אומרת, שהסתכלה ממרחוק לראות מה יעשה לו, מה יקרה עם הילד הזה. היא עמדה כמה דקות ספורות לראות מה יקרה עם משה רבנו, האם הנבואה שלה תתקיים או לא תתקיים, האם באמת משה רבנו איכשהו יצא מהמצב הבלתי אפשרי הזה שהוא נמצא ויחיה, או שהוא ימות, ואז בעצם סתם כל הדבר הזה קרה. ובאותה שעה אמרם, אבא שלה, אמר, מרים, מרים, איפה הנבואה שאמרת? איפה הרוח הקודש שאמרת? הנה, הילד הזה מת, ואין איתו שום דבר. בסופו של דבר משה רבנו ניצל וגאל את בני ישראל וכל מה שאנחנו יודעים. אבל 81 שנים אחרי זה התורה מספרת לנו שמרים הנביאה קיבלה שכר על הדבר הזה. איך מרים הנביאה קיבלה שכר על הדבר הזה? מרים הנביאה טעתה באיזושהי טעות, באיזושהי שגיאה, ודיברה לשון הרע על משה רבנו. דיברה לשון הרע על משה רבנו ואשתו. הקדוש ברוך הוא מאוד כעס על זה, התגלה למרים ולארון, והיא לקטה בצרת חמורה. לקטה בצרת חמורה, וההלכה אומרת שבאותו זמן של בית המקדש של המשכן, אדם שלקה בצרת, אדם שהקדוש ברוך הוא עשה בו את הנגע הזה של צרת, שיש בו מין סימנים באור שבעצם יוצרים מציאות שהוא תמה, הוא צריך להיות מחוץ למחנה של בני ישראל. מחוץ למחנה של בני ישראל, שם הוא צריך להיות. היא הלכה למחוץ למחנה של בני ישראל, ובדיוק באותו יום בני ישראל היו אמורים להמשיך במסע שלהם אל היעד הבא. היו אמורים להמשיך במסע שלהם אל היעד הבא, אבל הקדוש ברוך הוא זכר למרים הנביאה מה שהיא עמדה וחיכתה שעה קלה, פחות משעה של 60 דקות כתוב במפרשים, כמה דקות היא עמדה לחכות לראות מה יקרה משה רבנו. הקדוש ברוך הוא זכר לה את זה, ושבעה ימים עד שנרפאה מהצרת שלה, כל בני ישראל עמדו וחיכו ולא נסו, בשביל לגמול הטובה על מה שהיא חיכתה למשה רבנו. כל מפרשים שואלים, הרי היא חיכתה למשה רבנו כמה דקות? 10 דקות, 20 דקות, זה מה שהיא חיכתה למשה רבנו. למה שבוע שלם, למה שבוע שלם השכינה חיכתה לה? למה שבוע שלם כל עם ישראל חיכה לה? השכר בדרך כלל הוא בדרך כלל על פי מה שאדם עושה, מידה כנגד מידה. חיכתה 20 דקות, היום מחכים לה 20 דקות. למה שבוע שלם חיכתה? אלא מה, מפה אנחנו לומדים את היסוד הזה, שאדם שבוחר בקדוש ברוך הוא, אדם שבוחר בדרך האמת, אדם שבוחר בדרך של השכינה, הוא לא מקבל רק שכר על המצווה שהוא עשה והגנה מפני הרעה, אלא הוא מקבל שכר גם על הסיכון שהוא לקח, כאילו היה נחווה. מרים הנביאה, אם היא הייתה נכוות, אם בסופו של דבר באמת הנבואה שלה לא הייתה, הנבואה שלה לא הייתה מתקיימת, ומשה רבנו היה נהרג, כמה זמן היא הייתה סובלת? מה הסיכון של סבל שהיא לקחה? 7 ימים. למה 7 ימים? מה הזמן שאנחנו יודעים שהתורה מחייבת אדם, משפחה, להתאבל על אדם שנפטר? 7 ימים. אדם שנפטר, 7 ימים בדיוק מצווים להתרכז אך ורק בבן אדם. אחרי זה, עד ה-30 הולכים, עד השנה, יש כל מיני מנהגי תזכורת שמישהו נפטר, אבל 7 ימים עסוקים רק בנפטר. 7 ימים מרים הנביאה מה הייתה סובלת, שאומרים לה, בגללך משה רבנו נפטר, סתם הילד הזה הגיע לעולם, בגללך הילד הזה נרצח בצורה אכזרית, הנה מה, 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 הנה מה, מה יצא מכל מה שאמרת, הנה מה עשית, הנה לכאורה שיקרת אותנו. היא לקחה סיכון בראש של השם, היא לא תצליח. 7 ימי סבל איומים ונוראים של האשמות מכל המשפחה שלה היא תעבור. לכן בדיוק מידה כנגד מידה, 7 ימים כל מחנה בני ישראל חיכה לה והשכינה חיכתה לה. למה ללמד אותנו את הדבר הזה? שלא רק שאדם מקבל שכר על המצווה שהוא עשה, לא רק שהוא מקבל שכר על, לא רק שקדוש ברוך הוא מגן עליו מכל רע, אלא קדוש ברוך הוא אומר, זה הסיכון שלקחת בשביל לשמור תורה, זה הסיכון שלקחת בשביל לשמור מצווה, אני עושה כאילו הסיכון הזה בא עליך, כאילו הדבר הקשה הזה בא עליך, כאילו באמת כאילו באמת נכוות בדבר הקשה, ואת השכר הזה אני נותן לך. לא רק הגנה הקדוש ברוך הוא נותן לבן אדם שהוא לא יסבול, לא רק שכר על המצווה, אלא גם שכר כאילו האדם קיבל את המכה ואת הדבר הקשה. זה הקדוש ברוך הוא משלם לאדם שהולך בדרכו, לאדם שהולך בדרך התורה, לאדם שהולך בדרך של מעשים טובים, הקדוש ברוך הוא משלם את השכר, הקדוש ברוך הוא משלם את השכר הטוב והשלם ביותר. אדם שעושה תשובה, אדם שמתהלך בדרך, אדם שמתהלך בדרך הטובה, הקדוש ברוך הוא משלם את השכר המושלם והטוב ביותר. זה המצווה שאנחנו מצווים, להאמין ברחמיו של הקדוש ברוך הוא, להאמין באהבתו של הקדוש ברוך הוא, להאמין שגם אם אדם חטא, גם אם אדם עבר עבירה, גם אם אדם נכשל, התקומה ניצבת לו מיד, לא אחרי מדורי גיהנום, לא אחרי הרבה צער, לא אחרי הרבה סבל, מיד הוא אמור לקום. הגמרא במסכת עבודה זרה בדף ח' תמונה את חגי עבודה זרה שהיו לאומות העולם. באותו זמן היה לאומות העולם, לאנשים, לאומות העולם, חגים שבהם הם היו חוגגים את החגים שלהם. והגמרא אומרת, מה היה החג הראשון שעובדי כוכבים אי פעם קבעו? אדם הראשון, בגללו זה הגיע. מה? אדם הראשון, אנחנו יודעים, חטא ואכל מעץ הדעת. ואז הוא נולד, הגיע לעולם לדעה אחת, רווחת בחודש תשרי, והוא הגיע לימים שבהם אנחנו נמצאים, וראה איך כל יום היום מתקצר, ראה איך יום אחד השם שוקעת בחמש, יום אחרי זה בארבע בחמישים, יום אחרי זה בארבע ארבעים וחמש, ראה איך כל יום ויום השם שוקעת. מה הוא אמר? הגמרא אומרת, מה האדם הראשון אמר? זה המיטה שהקדוש ברוך הוא כנס עליי, העולם חוזר לתור ובוא, הקדוש ברוך הוא כועס עליי כל כך שאכלתי מעץ הדעת, לכן הכללה שהקדוש ברוך הוא קילל אותי מתקיימת עכשיו, העולם חרב. ראה את זה, חשב שהעולם עומד להיחרב, שכל יום הימים מתקצרים, אחרי זה מה הוא ראה? שזה מנהגו של העולם, שזה טבע העולם. יום אחד ארוך, יום אחד קצר, חורף, קיץ, זה הדבר. ובאותו זמן, בגלל ששמונה ימים הוא פחד והצטער והתענה שאולי עומד למות מן העולם, שנה הבאה מה עשה את זה? שמונה ימים של שמחה ואושר גדול. זה מה שהוא עשה. ככה כל השנים שלו הוא שמר את השמונה ימים האלה כימים של שמחה ואושר גדול. האנשים שבאו אחר כבר הפכו את זה לחג של עוללות, לחג של עבודה זרה, וזה היה היום הראשון שנקבע לעבודה זרה. מה אנחנו רואים? שאפילו מחשבה של השתפרות שמגיעה מתוך ייאוש, מתוך תחושה ששום דבר טוב כבר לא יקרה, הולכת לאבדון ונהיה הדבר הרע והקשה ביותר. השם ישמור כל אחד ואחד. ברכה ושמחה והצלחה.